פסוק ב' שו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגולתם. אומר רש"י למשפחותם, דע מניין כל שבט ושבט. זאת אומרת כל השבטים, לא רק מספיק ש השבט הוא שבט יהודה, אלא בתוך השבט עצמו יש מה שנקרא משפחות משפחות. כן, אז כל שבט לבית אבותם, מי שאבי משבט אחד ואמו משבט אחר, יקום על שבט השבט אביו. כמו היום, היום הכהנים הולכים לפי האמא או לפי האבא? אבא, אבא. אני אומר לוויים איך הולכים? איך אתה יודע? אבא שלך לוי. אז הוא אומר, המשפחולוגיה הולכת על פי האבא, אבל השייכות לעם הולכת על פי האמא. זאת אומרת, בן לאמא יהודייה הוא יהודי, אבל בתוך עם ישראל היחוס השבטי, נאמר, הוא הולך לפי האבא. זה מה שאומר כאן רש"י. לגולגולתם, על ידי שקלים בקע לגולגולת. זאת אומרת, אסור למנות את עם ישראל. המילה גולגולת זה לא מילה כל כך סימפטית. פעם היה לשודדי ים או משהו כזה, הסמל שלהם היה דגל, זה שני עצמות גולגולת. למה? הם היו אנשים רעים, אז הם היו הרוגים את האנשים, אוספים גולגולות. זה היה הסמל שלהם. פתאום התורה אומרת שאתה הולך לאסוף את לספור את עם ישראל, למנות אותם, אז הוא אומר לגולגול אותם, גולגולת, מה זה? מה זה גולגולת? תגיד ראש, מה זה גולגולת? גולגולת זה רק העצמות. זה מה שהוא אומר, שהמניין הוא לא נעשה על, על ידי הגולגולת, אלא על ידי מחצית השקל, ככה היו מונים את, את עם ישראל. למה? כי עם ישראל, אין הברכה שורה על דבר הסמוי מן העין. אתה מונה אדם לעצמו, הוא שם גולגולת. אדם אחד שם חתיכת גולגולת. אבל האמת היא שאנחנו כולנו, כל הערך שלנו נובע לא מהפרטיות. גולגולת זה עצי הפרטיות. אלא נובע מהשייכות אל הכלל. לכן אנחנו גם לא מונים. זה מה שהנאצים, ימח שמם וזכרם, מה הם עשו? נתנו מספרים לעם ישראל. חרטו את ליהודים את המספר שלהם על, על היד, ואז הם נהפכו לגולגולות. באמת נהפכו לגולגולות. אפילו בצבא, בצבא לפעמים לא קוראים לך בשם, במספר האישי שלך. מי היה כאן בצבא? זוכר מספר האישי? לא זוכר. מי זוכר את המספר האישי?
7-4-5-1-2-3.
7-4-5? אני, המספר שלי, אני לא זוכר את המספר, אבל אני זוכר, תמיד קראו לנו, היי, 4-4, יוצאים ב-4-4, אני מחזור 4-4. משהו כזה. כאילו, זה משפיל אותך, אתה פתאום לא בן אדם. מה אתה? אתה מספר, נהפכת למספר. כמו הנאצים, הבדיל אלף, שם לו מספר, אין לך שם בכלל. לכן, ביום השואה קוראים שמות בכנסת, איזה... להראות שכל יהודי היה לו שם, לא, לא סתם מספר, היה לו שם. אז זה הביטוי לגולגולתם. זאת אומרת, אבל לא, רש"י אומר, לא שסופרים גולגולת אחד אחד, אלא מה? לפי המחצית השקל. גם היום אסור לספור בני אדם. זה משפיל אותם, אתה הפך למספר פתאום. אנחנו ב... שבת, פרק תתבר. כן, בסוף פרק תתבר, ישנה ג' מקפלים את הכלים, כלים זה בגדים. בתורה קוראים לבגד קוראים כלי. למה כלי? כי הבגד זה כאילו הכלי ואתה הגוף שלך בתוך הכלי. בתוך הבגד. אז בגדים זה נקרא כלים. אז כתוב, מקפלים את הכלים אפילו 4 ו-5, 5 פעמים, ומציעים את המיטות מלילי שבת לשבת, אבל לא משבת למוצאי שבת. זאת דעה אחת. רבי ישמעאל אומר, מקפלים את הכלים ומציעים את המיטות מיום הכיפורים לשבת, וחלבי שבת קרבים ביום הכיפורים. רבי עקיבא אומר, לא של שבת קרבים ביום הכיפורים, ולא של יום הכיפורים קרבים בשבת. כי יש כאן שני נושאים, לגבי קיפול בגדים בשבת, מה מותר ומה אסור לקפל בשבת, בוא נראה את זה בתוכו. מקפלים את הכלים, כשפושט אדם את בגדה בשבת, מותר לקפלם כדי שלא יתקמתו. אדם מוריד את הבגד שלו, מותר לקפל אותו שלא יתקמת. אפילו 4 ו-5 פעמים, כלומר שאם אינם מקופלים יפה, רשאי הוא לחזור לקפלם כמה פעמים עד שהוא מקפלים כרצונו. תקפל כמה שאתה רוצה, העיקר שהבגדים יהיו מקופלים. במה דברים אמורים בזמן שדעתו לחזור לבוס את הבגדים בו ביום? למשל, יש לך חולצה יפה. אתה יכול לקפל את הבגדים, את החולצה הזאת, אתה פושט אותה בליל שבת, אבל אם אתה רוצה ללבוש אותה בשבת. אבל אם לא, אז לא. זאת אומרת, אתה אסור לקפל את הבגדים משבת למוצאי שבת. לכן, תשימו לב, לגבי תליתות. יש תליתות שיש עליהן כפלים, חדשות בדרך כלל. אז לא מקפלים את התלית, אם אתה בשחרית, בבוקר. אתה גומר להתפלל, אתה לא מקפל את התלית, אלא אתה שם אותה בצד, רק מוצאי שבת אתה מקפל את התלית. זה נקרא להכין מקודש לחול. אסור להכין משבת ליום חול. אז לכן לא מקפלים משבת לחול. מה?
שחרית של שבת.
אז לא, גם לא מקפלים. לא מקפלים.
זה לא בשינוי? אפשר לעשות את זה
בשינוי? אז עושים בשינוי. יש כאלה שנוהגים לא בכפלים, יש כפלים. עושים את זה לא על הכפלים. אז זה מותר ככה. אבל לקפל על הכפלים זה לא. במה דברים אמורים בזמן שדעתו לחזור לבוש את הבגדים בו ביום? באותה שבת. או שפושטם בליל שבת ודעתו לחזור שם למחרתו בשבת. אבל אם דעתו לבשם מוצאי שבת אסור. בגמרא אמרו שאין כיפול הבגדים מותר אלא בארבעה תנאים כאחד. זאת אומרת, ארבעה תנאים יחול בזה. א', שאדם אחד יקפל את הבגדים ולא שיקפלו אותו בשניים. לפעמים לוקחים שני אנשים, מקפלים את הבגד, אומר זה לא. לפי שנראים כי מתקנים את הבגד. ב', שהבגדים הם חדשים, שאין הכימות מצויים בהם כל כך, מה שאין כן בבגדים ישנים שכיפולם נראה כתיקון גמור. אז מה יש כאן עוד טעם, לא רק של הכנה משבת ליום חול, אלא גם תיקון הבגדים, על ידי זה שאתה מקפל אותם. אם הם מקומטים, אתה מקפל אותם, כאילו אתה מגייס אותם על ידי זה. ג', שהבגדים הם לבנים, אבל בגדים צבועים אסור לקפלם, שכיפולם מתקנם ביותר. ד', כשאין לו בגדים אחרים להחליף, אבל אם יש לו בגדים אחרים להחליף, לכבוד שבת אסור לקפלם. ומציעים את המיטות, פורסים סדינים על המיטות, מסדרים אותה למשכב, מלילי שבת לשבת. כלומר, לצורך השבת עצמה. אבל לא משבת למוצאי שבת. אסור להכין משבת לחול. אתם ישנים בפנימיה, נכון? מי ישן כאן בפנימיה? אתה מסדר את המיטה בבוקר שבת?
לא.
טוב מאוד. אסור לך לסדר את המיטה משבת למוצאי שבת. זה תשאיר אותה מבולגנת. אתה יכול לך להתקע, אבל לא... יש כאלה מטפחים את המיטה, מסדרים וכל הזה, זה לא. רבי ישמעאל אומר, מקפלים את הכלים, מציעים את המיטות מיום כיפורים לשבת. יש כאן שתי מדרגות, יום כיפור ושבת. אם חל יום הכיפורים להיות בערב שבת, מותר לקפל את הבגדים ולהציע את המיטות ביום הכיפורים לצורכי שבת. לפי שיום הכיפורים קל משבת. כאן ביום הכיפורים הוא לא חייב מיטה אם הוא עבר עבירה. יום שבת הוא חייב מיטה, לכן מקל לכבד ומותר, אבל משבת ליום הכיפורים זה אסור. וחלבי שבת, כלומר, עברי קורבן התמיד של שבת, ובין הארבעים שנשארו עד הלילה, כל יום הקריבים גם בשבת, קורבן תמיד. קריבים ביום הכיפורים. בליל יום הכיפורים שחל להיות מוצאי שבת, כי זה עובר ממדרגה גבוהה למדרגה נמוכה. אבל חלבי יום הכיפורים אינם קריבים בליל שבת, שלאחר יום הכיפורים. ואם חל יום הכיפורים להיות בערב שבת, כי שבת חמורה ביום הכיפורים, שכן שבת עונשה סקילה, ביום הכיפורים אנשו כרת, וכשם שאסור להקריב עולה חול בשבת, כך אסור להקריב עולת יום הכיפורים בשבת. רבי עקיבא אומר לא, לא ששבת קרבים ביום הכיפורים, לא שיום הכיפורים קרבים בשבת, ששניהם שווים בקדושתם לעניין זה, ואין קורבנו של אחד מהם קרה בחברו. ולפי כן שאין מקפלים את הבגדים לא מיום הכיפורים לשבת ומשבת ליום הכיפורים. ואין מציעים את המיטות מזה לזה, צורך אידיוטו, צורך אידיוטו, והלכה היא כרבי עקיבא. אנחנו באורות בסעיף י"ג, נכון? ישראל ותחייתו, סעיף י"ג. כאן הוא מדובר על הנושא של לאחד את כל העולמות, את הטבע עם הנס, כל המדרגות, על זה הוא מדבר כאן. וציפיית הישועה, אדם שיש חוברת כזה באהבה ובאמונה, לא ראיתם את זה, כתוב למטה, ציפית על ישועה, אתם ראיתם פעם? אתם ראיתם?
חוברת
של אהבה יהיה? לא של אהבה, חובר פרשת שבוע. בעבר באמונה, אתה לא קורא את זה.
לא, לא מכיר.
לא מכיר בעבר באמונה.
החובש.
כן, כן. ראית את זה פעם?
כן.
לא קורא את זה, טוב, תקרא את זה, זה מעניין. אז שם ציפית לישועה, הביטוי הזה ציפית לישועה הוא מדברי חז"ל. מה זה ציפית לישועה? אתה מסתכל בהווה על העתיד. יש אדם שמסתכל רק על ההווה, יכול לקרוא דבר כזה? רק על ההווה. אדם, ואין לו עתיד, אין לו כוח להסתכל על העתיד. אדם הזה צריך לבוא לאן?
למכון מאיר.
למכון מאיר כמובן. כי אם אין לו עתיד אז הוא עצוב. אבל אדם שמסתכל על העתיד, הוא רואה את ההווה בלגמרי אחר, בצורה לגמרי אחרת. זה באופן אישי, אני אומר גם באופן לאומי ככה. אם אתה מצלם מה קורה היום במדינה עם כל הדברים האלה, אז נסך החושר בעיניים. אבל אם אתה מבין, זה חלק מתהליך של התפתחות והתקדמות לקראת גאולה וישועה, אז אתה יכול לעבור את הגל הזה בקלות. זה מובן, זה נקרא ציפית לישועה. כשאדם בא לשמיים, שואל אותו, הגמרא, שואלים אותו כמה שאלות, מה עשית בחיים שלך? אחת השאלות, ציפית לישועה? דיינו, הסתכלת על המציאות בפרספקטיבה של העתיד גם? או רק להווה. שתי מדרגות בבני אדם. אז הוא אומר, זה הציפייה לישועה. וציפיית הישועה חודרת היא ממעל השחקים עד עומקי תחתיות הארץ. אתה רואה את הישועה בכל דבר. אתה רואה, בונים כביש, זה הישועה. יש עולים חדשים, זה ישועה. יש משבר פוליטי, זה ישועה. יש ערבים, זה ישועה. יש צדיקים, זה ישועה. יש רשעים לישועה. הכל זה ישועה. כן, כי כל ההוויה כולה היא בתהליך של התפתחות. גם מה שלא נראה בעינינו, זה חלק מהתהליך של הישועה. הכל בא לשרת את המגמה הזאת של ישועת עם ישראל, ישועת העולם כולו. אולי ממעמקים הציפייה הזאת. וערבות היא רוכבת. יש שבע ערכיים. אז הרקיע השביעי זה נקרא ערבות. זה המקום הכי נחמד בעולם. כן, אדם עולה מדרגה, מדרגה למדרגה, מדרגה. בערבות זה המצב מדרגה הכי גבוהה. אז מי העומק? מי ההשפעה? איך אומרים? מהשפעות ירים, אביון. ועד מרומי מרומים, הציפייה לישועה. מכל הדברים האלה ביחד, באה ישועה. ומכרת בסקירה אחת. את כל הנפלאות ואת כל המפעלות, את כל האמת ואת כל השקר, את כל הצדק ואת כל הרשע, דבר והיפוכו. והנה הכל מתייצב, התייצב ומתייצב, אכן, לפקודת או דבר אלוקים חיים. כאילו יש מלך בעולם, נותן מפקד, מפקד עליון, הוא אומר, רבותיי, כל מה שבהווה הוא משרת, וכל מה שבעבר משרת את מה? את העתיד, את הישועה. הכל חזי להצטרופי. הכל מצטרף לה. והערת העולם באור ישראל היא נשמת ההיסטוריה האנושית בגלוי. ישראל, אור ישראל הוא נשמת ההיסטוריה, נשמת כל היקום בחביון הזו, עד לא עשה ארץ וחוצות בראש עפרות תבל, בחינו שמיים, שם אני בחוקו חוג על פני תאום, ואמצו שחקים ממעל באזוז עינות תאום. ההכרה הזאת, שהכל בעצם יש בו מגמה לגאול ולהושיע את כל העולם, את כל המציאות כולה, ההכרה הזאת על ידי אספקלריית הקודש, מתהפכת היא לכוח פועל, לכוח סוקר, לכוח מחיה, הופך את הכל לטובה. ההכרה, ההבנה הזאת, כן, וכל המפעלות הסבוכות אשר בקרב כל משפחות העמים מתגלות בתור מערכה סידורית, אמנם מאורפלת ומאורפלת, הטובת נערה, והנערה תבוא במקום אשר ההורה תצא לאור עולם, מציון מכלל יופי אלוקים יופייה. רוח אלוקים אמת המתפשט על כל מערכות אדם, הרי הוא מעלה את הטבע מתחתיתו אל מרומי הקודש, מכשיר את כל הניסיות להופיע ולהיגלות, מתמם את חזון העבודה האלוקית בכל הסתרפותיה על הביסוס הריאלי של החיים, עולה ממעל הספקלריה הבלתי מהירה ומביט באור הקודש של אור התורה העליונה, תורת משה, במראה ולא בחידות, המבססת את המוסר ואת הדעת על יסוד החיים והמעשה, ועולה עם כולם יחד למרום הנצח והשלום אל מקום התפארת ואמת העולמים, אל יסוד החוכמה העליונה שתחיה את בעליה בכל הדורות, חיים מלאים המנצחים את כל התמותות. נקודה, נשאיר כאן. קיצור, הוא מתאר כאן את כל, הוא אומר, הרעיון הוא שם. כל מה שקיים בעולם, בין מה שנראה לנו, בין מה שלא נראה לנו, בין מה שנראה טוב, מה שנראה לרע, אם זה בהיסטוריה או בטבע, בבריאה, כל זה בא לשרת את המגמה העליונה של גילוי ייחוד השם בעולם, מלכות השם בעולם.
זה הכבוד. זה הכבוד. בוקר טוב. בוקר טוב.